אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. לב של אימא. אהובה רענן, מארחת אימהות לגיל הרך לשעת ייעוץ. בפודקאסט נדבר עלייך אימא, על הילדים שלך ועל הלב שנמצא שם בכל רגע.
אני אהובה רענן, מדריכת הורים לגיל הרך, מחברת הספרים סיפורים מתוך הלב של אורי, סיפורים מתוך הלב של אימא וסדרת ארגז הכלים שלי.
בפרק הזה נשוחח על גבולות.
וואו, גבולות זה אולי הנושא שפוגש אותנו בכל מערכת יחסים, בכל יום. אין הורה שהנושא הזה לא מטריד אותו. איך מציבים גבולות, איך לומדים מה הגבולות שלי, מה הגבולות של האחר, מה הגבולות של הסביבה, איך מתנהלים מול גבולות, איך משיגים משמעת, שיתוף פעולה. נמצאת איתנו כאן היום שולמית. שלום שולמית.
היי, נעים מאוד.
בואי תציגי את עצמך.
אז ככה, קוראים לי שולמית כהן, אני בת 30, אימא לארבעה ילדים, ברוך השם, מדהימים, מתוקים ומאתגרים, בהחלט.
בני כמה הילדים המדהימים והמאתגרים?
הבת הגדולה בת 7.5, הבן בן 6 עוד כמה חודשים, כאילו ממש בקרוב, עוד בן בן 2 ותינוקת בת 10 חודשים.
וואו, ארבעה ילדים מתחת לגיל 7.5.
כן.
וואו, מאתגר.
כן.
יש מישהו במיוחד מתוך הילדים האלה שאת מרגישה שעניין הגבולות יותר...
כן, כן, בהחלט. זה הילד שעוד מעט בן 6. שהוא ילד נדיר, הוא כובש. אני מצליחה להגיע איתו לרמות אהבה מטורפות, וכן להפך. כאילו, הוא ממש יכול להוציא אותי מהכלים. ממש.
אז בואי תתני דוגמאות.
רוב הפעמים כל מה שאני אגיד לו, הוא יגיד לי לא. גם כשאני פונה בצורה מאוד יפה, אז הוא יבחר מתי לזרום ומתי לא. אני מוצאת את עצמי כועסת עליו, אפילו צועקת עליו לפעמים.
באמת? את צועקת לפעמים?
אני צועקת.
מעניין.
כאילו הרבה הייתי אומרת, והאמת שזה נורא מאכזב אותי, זה תמיד גורם לי למצפון, זה תמיד גורם לי להרגיש אחר כך, הוא כזה נסיך, הוא כזה מלאך, הוא באמת מתוק, וגם אני רואה איפה הוא כן עושה צעדים, איפה הוא חיובי, איפה הוא פורח, איפה הוא...
מתגבר.
אני, מתגבר, בדיוק. ועדיין, יש לי ממנו הרבה ציפייה. אני מרגישה גם שלפעמים אני... מחבא אותו עם כל ה... תעשה, תעשה. כאילו אני דורשת ממנו לפעמים, כי הוא תמיד אומר לי לא. ואני רוצה שהוא יגיד לי כן. אני לא יודעת אם, במה זה מתבטא אצלי, אם זה לשלוט קצת, אם זה משהו שם. משהו שם מאוד קשה לי.
ואיך הוא לא הבין בכלל, הילד הזה, שכשאנחנו החלטנו להיות הורים, התכוונו שיהיה לנו ילדים, שמה שנגיד להם הם יעשו.
את רואה מה זה?
נכון, זה ככה ברור, ככה זה בחלומות שלנו.
תראי, אני יודעת, אני מציאותית, כן, אבל איתו הכי קשה לי, ממש.
את יודעת, כשאנחנו מדברים על גבולות, זה בעצם מחזיר אותנו גם למקום הזה של להבין שאנחנו אנשים נפרדים אחד מהשני. זאת אומרת, את רוצה שהוא יעשה משהו, והוא לא רוצה לעשות את הדבר הזה, כי אנחנו אנשים נפרדים. כי לא יש רצונות אחרים מהרצונות שלך. זה חלק מהגבולות.
כן.
של להבין באמת שהרצון שלו הוא אחר, והרצון שלך הוא אחר. והנקודה הראשונה שאני כבר אומרת, עוד לפני שאת מתארת עוד סיטואציות או מצבים מאתגרים, זה שאנחנו רוצים את הילדים שלנו נפרדים מאיתנו, ואנחנו רוצים אותם מזהים את הרצונות שלהם, ושומרים על הנפרדות שלהם. וזה בסדר גמור שהוא לא רוצה. יכול להיות שעוד רגע הוא יצטרך לעשות מה שאמרנו. וזה לא אומר שאני אבטר לו. אבל זה בסדר גמור שהוא מביע כעס או תסכול על זה שיש פה גבול.
אז אני אגיד שיותר מזה, אני אוהבת שילד מתבטא ברגשות שהוא מרגיש, והוא אגב ילד שמאוד מאוד אומר את הרגשות שלו. מביע, אומר, תסכול, כאילו משתמש במילים גם גבוהות שמבטאות רגשות. אני אוהבת את זה. אני רק מרגישה שהוא תמיד תמיד מושך את הגומי. כאילו זה פשוט לא נגמר. הוא יבקש סוכריה ואני אגיד לו לא, אחרי שאמרתי לו על שתי סוכריות כן, אז הוא יבקש שוב ויבקש שוב, ואז הוא יפקה, ואז הוא יצק, ואז הוא יצרח, ואז הוא יבעט. וזה כאילו לא נגמר. אני יכולה למצוא את עצמי שעתיים בוויכוח, לא שעתיים, אבל משהו כמו חצי שעה, 30 דקות מלאות, מתווכחת איתו עכשיו, זה שאני נכנסת איתו לפינה זה גם לא בסדר, אבל פשוט אני צריכה להיות סבלנית ב-100%, ולא תמיד יש לי את הסבלנות הזאת.
שני דברים רציתי לשאול אותך על הדוגמה שהבאת. בסוף הוא יקבל את הסוכריה השלישית?
לא.
לא. כן תצליחי לעמוד בזה.
כן.
אז רק מה יהיה על זה הרבה מסע ומתן.
המון, המון, אבל אני גם ירגיש עם זה מצפון בסופו של דבר, גם אם אני שמחה שהצלחתי לעמוד, כי אני אומרת, אולי סתם הייתי קשוחה מדי. אולי סתם אני מתווכחת איתו, כי בא לי שהוא יקשיב לי. אני לא יודעת על מה זה יושב.
אז בואי נדבר רגע, אולי אני סתם מציבה לו גבול. בגדול, כשאנחנו מדברים על ילדים בגיל הרך, אנחנו באמת מעדיפים כמה שפחות להציב גבולות. באמת כמה שפחות להגיד את הלא, כמה שיותר להגיד את הכן. עדיין יש הרבה מאוד גבולות שהם חייבים ללמוד, אפילו סדר יום הוא גבולות. עכשיו עושים ככה, עכשיו עושים ככה, עכשיו צריך לעשות כך, וזה כבר הרבה מאוד גבולות להתנהל לפי סדר היום. העניין הזה של הסבלנות כלפי הגבול הוא באמת מאתגר, אבל אנחנו צריכים קצת לשנות את צורת ההסתכלות שלנו על אותו גבול. זאת אומרת, אם אני חושבת על צמח שלא גדל, יש לי צמח שלא מצליח לגדול, כמו ילד שלא מצליח לשמוע בקולי. אני לא אכעס על הצמח שלא מצליח לגדול, ואני גם לא אכעס על עצמי שאני לא מצליחה לגדל את הצמח הזה. אני באמת אתחיל לחשוב מה הוא צריך יותר. הוא אולי צריך יותר מים, אולי צריך יותר שמש, אולי צריך מקום אחר, ואני גם לא יטיף לו מוסר או יכעס עליו כי הוא לא גדל. כשאנחנו מציבים את הגבול יותר נכון, אז גם זה מצריך מאיתנו הרבה פחות סבלנות. זה הולך יותר בקלות. אחד הדברים שמבדילים את הסמכות של פעם מהסמכות של היום, זה שאם בעבר הסמכות התבטאה בכך שההורה שולט על הילד, הסמכות של היום באה לידי ביטוי שההורה שולט על עצמו. וזה בעצם אומר שגם אם הילד שלי לא שומע בקולי, אני עדיין יכול להיות הורה סמכותי. אם אני ידעתי להגיב מתוך שליטה, ולהציב את הגבול בנחישות, בבהירות ובעקביות, אני הורה סמכותי, אפילו אם הילד שלי לא שמע בקולי. בואי תגידי לי בכל זאת איך את אומרת את זה שאי אפשר לקבל עוד סוכריה.
אז האמת פה, במקרה שציינתי, הוא התקיל אותי. למה? כי הוא ביקש שתי סוכריות, ואמרתי לו, כן, בטח, אני מסכימה. אני בשמחה אתן לו שתי סוכריות, למרות שזה לא כזה בשמחה, כי הפה שלו כולו חורים, אבל זרמתי אותו, כי אני יודעת כמה הסוכריות האלה חשובות לו ועומדות לו בראש. ואז הוא ביקש סוכריה השלישית. אז לא יכולתי להגיד לו מראש, בבקשה, יש לך פה שתי סוכריות, כך תהנה תתפנק, אבל זהו להיום, כי פתאום הוא בא בבקשה של סוכריה נוספת. אז כשהוא ביקש, אמרתי לו, זהו, קיבלת שתי סוכריות, נהנית, ואני לא מסכימה עוד סוכריה.
נהדר, בדיוק גבול. היה שתי סוכריות, יכל להיות גם לפני הסוכריה השנייה, ויכל להיות גם אפילו לפני הסוכריה הראשונה, במצבים כאלה ואחרים, נכון?
נכון.
אבל, ודרך אגב, גם אנחנו הרבה פעמים משנים את הגבולות, כי אם אנחנו מאוד עסוקים, אולי אנחנו מרשים משהו שלא היינו מרשים כשאנחנו במצב יותר נינוח ופנוי, ואם זה בשבת אז אולי אפשר, ואם זה ביום חול אז אפשר, ואם אבא כן בבית אז כן, ואם הוא לא, ואם אני נכון. בטלפון, ולכן הילדים כל פעם באמת רוצים לבדוק איפה עובר הגבול, ממש ברמה של גדר. נכון. מה מרחב האפשרויות פה? אז אני רוצה, אז הגבול יכל להיות בכל מקום, שהוא פה הוא היה אחרי שתי סוכריות.
כן.
אז איך המשיך הסיפור?
האמת שהסיפור המשיך למקום מאוד לא טוב, כי באותו יום היה לבת הגדולה חברה שהיה לה יום הולדת, אז הלכנו לקנות לחברה מתנה, ובחנות מתנות היו גם סוכריות קטנות, ואז הוא רצה עוד סוכריה, והוא פשוט עמד ובכה, ולא הסכמתי לקנות לו, כי כבר התעצבנתי על איך שהוא מתנהג, כי הוא לא הפסיק לצוק, והוא לא הפסיק לצרוח, וכבר היה לי לא נוח, כי גם בבית הוא צרח, וגם בדרך הוא צרח, וגם בחנות הוא צרח.
שזה מול אנשים?
מול אנשים, את יודעת מה? לא מפריע לי. לא לוקחת את ה... לא מתייחסת לזה.
נדע.
אבל הפריע לי כבר בתוכי. היה לי נורא קשה להתמודד עם עצמי בתוך הסיטואציה הזאת. וגם הרגשתי שאני כבר אומרת לו מילים שהם לא לעניין. תפסיק, אתה ככה, איזה משגע אותי. כל מיני משפטים כאלה שכאילו, אני ילד, ואני מתנהג כמו ילד, ואת התמודדי עם זה, ואני לא מצליחה להתמודד עם זה. כאילו, אני חושבת שהוא לא הבעיה בכלל. אני מרגישה שפה אני צריכה לשנות את ההסתכלות שלי.
וואי, נהדר, פשוט נהדר. באמת, את נהדרת. תקשיבי, כי את ממש מדייקת את זה נכון. כשאנחנו מדברים על, בעצם על להציב לילד גבולות, אנחנו בעצם אמורים להבין כמו שאמרת את זה עכשיו, פשוט מדהים, שזה הגבול, ואתה בתור ילד אמור אולי לזעום ולכעוס על זה שזה הגבול. ואני בתור אמא אמורה להבין את הזעם שלך. כמו שאמרת, הוא כולה ילד, הוא רצה עוד סוכריה, הלך לו קודם, הסוכריה השנייה הוא קיבל, אולי כשאנחנו בחנות ויש עוד אנשים זה ילך עוד פעם, אז הוא מנסה לבדוק איפה הגבול. עכשיו הגיע הגבול, וברגע שהגיע הגבול, הכי מתאים והכי צפוי, שהוא לא יקבל את זה בהבנה, ושהוא לא יאהב את זה. ואם אני בתור הורה מצליחה להבין את הזעם ואת התסכול על זה שיש פה גבול, ולקבל את הזעם והתסכול הזה, ולא בעקבות הזעם והתסכול הזה לוותר, או לצעוק, או להעליב, או להיכנע, או לאיים, אלא אני פשוט באמת מקבלת את הגבול הזה, ואפילו אני לא אני מולך. אם אני מוכנה עכשיו להבין ולהגיד לו, כל כך רצית עוד סוכריה, ואפילו היית בטוח שאולי בחנות כשיצאנו אני אסכים לך, וזה נורא מעצבן שאני לא מרשה עוד סוכריה, אז במקום להגיד לו, וכבר קיבלת, וזה לא מקובל עליי, ושוב אתה לא מתגבר, וכל מיני מילים כאלה שיוצאות לנו כשאנחנו בעצמנו כבר מתוסכלים וכועסים, במקום זה אני יחד איתו. אני מבינה את הכעס והתסכול שלו כלפי הגבול. את יודעת מה זה בעצם מצריך מאיתנו? זה מצריך מאיתנו להשתחרר מהציפייה, שמשום מה יש לנו אותה, שאנחנו נציב את הגבול, והילד יקבל את זה בהבנה. שהוא יגיד, וואלה, אמא, צודקת. באמת, היה לי שתי סוכריות. שלוש זה מוגזם, צודה שהסכמת לי אפילו את השנייה. כן. אז זהו, לא יקרה הדבר הזה. זה הכי טבעי שאני אציב גבול, ושהילד יכעס ויהיה מתוסכל מהגבול הזה, אבל ככה הוא ילמד להפנים מה זה גבולות. אבל מה שכן חשוב לי שיקרה בתהליך הזה, שהוא לומד את הגבולות, זה שני דברים חשובים, שהם בסוף גם מעצבים את היחס שלו לגבולות בהמשך החיים. אחד זה שהוא באמת לא ייקח את זה אישי, את הגבול, שכשהוא פתאום רואה גבול, אז זה לא כי מישהו רוצה לעשות לו רע, וכי מישהו נגדו. ואם אני לוקחת את הגבול אישי, כאילו הוא עושה את זה לי, ולא לגבול, ולא לגדר שיש שם, אז גם הוא ילמד לקחת בסוף גבולות אישי. אז הדיוק הזה של להבין שהזעם שלו הוא לא עליי, הוא אמור לזעום על זה שאני לא מרשה. ואם אני אהיה שם לקבל את הזעם הזה, בלי להיבהל, ובלי להתקפל, ובלי לאיים, ובלי לוותר על הגבול, אלא יבין שבאמת שם הגבול, אז גם הוא ילמד לא לקחת גבולות באופן אישי, וגם יקבל את מרחב הפעולה שגבול בעצם מאפשר. כשיש גבול, אז מיד יש, תחשבי נניח על, את נוהגת בכביש שאין בו גדרות, באיזשהו כביש שיש תהום מצד אחד שלו, ואין שם איזושהי גדר, את ממש נזהרת כל הזמן, את לא יודעת איפה הגבול, את נוסעת הרבה יותר בזהירות, ואפילו לוקחת טווח יותר רחב. אם יש שם איזה משהו שמסמן לך את הגבול, יש לך חופש פעולה, את מרגישה הרבה יותר בטוח. זה דבר אחד שחשוב, שאנחנו רוצים שילד ילמד בשיעור על גבולות, לא לקחת את זה אישי. והדבר השני שאנחנו רוצים שילד ילמד, חוץ מזה שזה לא אישי, זה שזה לא הוא נגדנו, זה שנינו נגד הגבול. אני יחד איתך. וזה מתחיל בזה שאני משתחררת מהציפייה שהוא יקבל את הגבול בהבנה והנאה ושמחה. הוא לא. הוא לא אמור. הוא אמור באמת לזעום ולכעוס, ואני אמורה להיות שם ולהבין ולא לוותר, וגם לא להיכנס למסע ומתן. להגיד את הגבול. אם אנחנו מדברים על איך, אז אולי תגידי לי את איך תגידי, אין עוד סוכריה?
זהו, זאת בדיוק השאלה הבאה שלי אלייך. בדרך כלל, האתגרים איתו קורים כשאנחנו ביחד כולם בבית, כן? מהשעות שהם חוזרים מהצהרון ועד ההשכבות. אז אני בסוג של קלחת, מלא ילדים, ברוך השם, ואוכל, והשכבות, וזאת היא כל אחד גם עם הגיל שלו, אז אני צריכה לטפל קודם בקטנים, ואז הוא מגיע. ואני אוהבת אותו כל כך, ואני דואגת להגיד את זה, כי גם אני אומרת כל כך הרבה שלילי פה, אבל אני יודעת שהשלילי הזה זה לא הוא, זה איך אני אמורה להתמודד איתו. זה בעצם אני, כאילו זה העבודה שלי נטו. אז בעצם אני שואלת אותך, איך אני באה רגועה לתוך הדבר הזה? אני מאוד מבינה את מה שאת אומרת, ואני גם אוהבת את זה ומתחברת לזה. אבל איך אני באמת מצליחה לעשות את זה? איך?
קודם כל, את מבינה שכך זה אמור להיות, לא אמור להיות אחרת. אולי ציפינו שככה הדברים התנהלו, ודמיינו איזה משפחה יושבת בשולחן ברוגע ושלווה, ומפטפטים ואוכלים, וכולם מוותרים ומפרגנים, ואף אחד לא רב, וכשאמא רק אומרת פקודה, אז היא יורה פקודה, ומיד כולם אומרים לה, בטח אמא, מיד אנחנו עושים, זה לא קורה. את יודעת שבשלבי התפתחות הצייטנות, מדברים על איזשהו שלב מאוד מאוד קצר, שקורה בין גיל שנה ורבע לשנה וחצי, שבה יש צייטנות אוטומטית. אחר כך, אף פעם ילדים לא מצייטים בקלות.
אז אני רוצה להגיד שהוא באמת אנטיתזה לאחותו, שאחותו צייטנית. מה שאני אומרת, היא עושה. ברוב המקרים, כי יש לי את ההתמודדויות כאלה ואחרות, אבל פחות במשמעת. ולצורך הדוגמה גם הקטנצ'יק, הפעות בין שנתיים התחילו להקשיב. זאת אומרת, הוא מחליט שהוא לוקח מעדן, אז הוא פשוט סוחב כיסא למקרר, פותח את המקרר, מוציא לו מעדן, ואני מוצאת אותו עם מעדן. ועכשיו יש פעמים שאני רואה את התהליך, ואני אומרת לו, שאני לא, דוד, אני לא מרשה, אמא לא מרשה, אכלת כבר מעדן אחד, נגיד, כי זה גם קורה שהוא בא אחרי השני. ואז הוא פשוט לוקח ומחייך לי בפרצוף, ואז אני צריכה גם להילחם איתו. עכשיו, איתו זה בדרך אחרת. מה אני עושה איתו? לוקחת את המעדן.
או אפילו לוקחת אותו פיזית.
גם, אני עושה
אותו.
גם את זה וגם את זה. ואז הוא מתעצבן, והוא מתחיל לבות ולרקוע, ובסדר, זה דברים קטנים.
זה לא דברים קטנים. הוא עושה בדיוק את מה שכתוב בספר. אם אמא לקחה לו את המעדן, עכשיו זה מה שהוא צריך לעשות כדי ללמוד את הגבולות.
נכון.
מתנהג נפלא. זה מראה שהוא מפנים את הגבול. הוא לא אמור להגיד לך, וואלה אמא, צודקת.
יפה, אז אני עכשיו מתמודדת עם שניים, ברוך השם, מתוקים מתוקים, ויודעים איך אומרים לבחון את הסבלנות שלי היטב.
אז הדבר הראשון שאמרנו עליו, זה אנחנו באמת משתחררים מהציפייה, שהם יקבלו את הגבול בהבנה ובשמחה. הם לא אמורים וככה הם לומדים. ואת צודקת לחלוטין שיש ילדים בגלל נתונים כאלה ואחרים, כמו מזג, המקום שלהם במשפחה, אירועי החיים שהם חוו עד לרגע הנתון הזה שבו הם נפגשים מול הגבול, יש כאלה שמקבלים גבולות יותר בקלות, ויש כאלה שיותר קשה להם ללמוד את השיעור הזה. יש כאלה שצריכים יותר מים, יש כאלה שצריכים יותר אוויר, יש כאלה שצריכים להעביר אותם מקום, בסדר, צריכים להתאים להם את התנאים שלהם. אבל זעם וכעס נוכח גבול הוא מובן ומקובל. אז זה דבר אחד. הדבר השני שאנחנו בכל זאת עושים כשאנחנו מציבים גבול, אנחנו מציבים את הגבול מבחינת איך אנחנו משתדלים לעשות את זה באמת ברוגע, בבהירות, בנחישות, בעקביות, ממש בצורה הכי חד משמעית וברורה, בלי להיבעל ולהבין שיכול להיות שעכשיו יהיה פה זעם ואנחנו לא ניבעל ולא נתקפל ולא נוותר ולא נצ'פר, אלא באמת נשאר יציבים ואיתנים בדעתנו, ואז אנחנו אומרים גם מה כן, לא רק מה לא. את יכולה להגיד לאותו ילד שרצה מעדן, אני לא מרשה עוד מעדן, אבל אתה יכול לבחור אם אתה רוצה עכשיו תפוח או בננה. אז נכון שזה באמת לא מה שהוא רצה, והוא רצה משהו מתוק, והוא רצה משהו יותר כיפי, אבל עדיין אני תוך כדי זה שאני אומרת לו מה לא, אני אפילו אומרת כמה מה כן. או אולי יעזור לך, זה אפילו נשמע מוזר, כי הוא רצה משהו לאכול. אבל אפילו אני יכולה להגיד לו, חיבוק יכול לעזור לך במקום המעדן? אולי אם נלך קצת למקום אחר שלא תראה את המעדן, זה יעזור לך? אם אני אומרת כזה משפט, מה אני מסבירה לו? שאתה ואני ביחד ננצח את הגבול הזה. אבל הגבול הזה הוא גבול, אני לא יכולה להזיז אותו, הוא גדר. אין עוד מעדן. אבל יש אותי לעזור לך, להיות שמה ולהבין שלא נקבל עוד מעדן.
את באמת מזכירה לי שבפעמים שאני סבלנית יותר, אני חושבת שזה קשור גם למצב רוח איך אתה קם בבוקר, וגם אם אני רעבה או עצבנית מכורח המציאות של היום שהיה, אז כשאני ממש סבלנית, לא ממש, אבל כשיש לי ככה את היכולת להכיל, אני מדגדגת אותם ואני צוחקת איתם ואנחנו מעבירים את זה בצחוק. אני מדברת בעיקר על הזמנים האלה הקשים, ששם אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. וגם רציתי לסיים את הסיפור של אותו יום של הסוכריות. הדרך שהתמודדתי איתה זה היה שהיינו לפני ארוחת ערב שעדיין לא הכנתי, אבל אפשרתי אוף תחון וכל מיני, ואמרתי לו, אתה רוצה להכין איתי ארוחת צהריים? בוא, אתה מכין את האוכל. מה אתה רוצה לעשות? ואז הוא אמר, לקלף תפוחי אדמה, והוא חזר הביתה בשמחה, וקלף תפוחי אדמה עד שהוא התעייף, ואז הוא שכח מהכל. אז אני כן אגיד שאני גאה בעצמי על החלק הזה שבסוף הצלחנו לפתור אותו, וגם המצפון שלי נרגע, וגם הרגשתי שבסופו של דבר הוא יצא שמח ביום הזה.
נהדר, נהדר. רק מה שאני רוצה לדייק פה, זה כשהוא הצליח להתגבר, בסוף הוא הצליח להתגבר. הוא לא קיבל עוד סוכריה, גם לא שמה וגם לא בבית.
לא.
נכון?
לא.
אז אם אמרתי קודם שאנחנו לא מתרגשים בזמן שהוא זועם, אז אנחנו כן מתרגשים בזמן שהוא מתגבר. שם כשהוא עשה אוף תחון, אז לא רק גם, וזה מקסים, וזה נשמע אווירה נהדרת, ובאמת, את יודעת, הורות היא כל כך מורכבת, ארבעה ילדים, ש... וגם היחסים ביניהם, וגם היחסים בינך לבינם, כל זה עומד באחרי צהריים אחד, וארוחת ערב וכביסות, כמובן.
בדיוק.
אז זה באמת כל כך מאתגר, ובאמת כל אמא יכולה בערב לתת לעצמה צלש גדול, ובטח את, על כל יום שהתנהלנו ועמדנו במשימות שלנו בכבוד. אבל כשאני אומרת, מעבר לאווירה הטובה הזו, להתרגש מזה שהוא הצליח להתגבר, להתרגש מזה שהוא הצליח להתאפק, מזה אני אעשה עסק. שמה הוא לומד את זה. אני אומרת לו, אתה יודע מה, אני פתאום שמה לב? איזה גיבור אתה? איך אתה הצלחת בסוף בלי עוד סוכריה? ראית? ראית מה זה, ועכשיו אתה עושה פה קציצות, ושכחת בכלל מהסוכריה הזאת. איזה גיבור שלי, איזה אלוף שמצליח. כן. שמה אנחנו מתרגשים ממש להעצים את המקומות האלה, גם כשפתאום את רואה אותו סתם, לא אחרי שהוא נרגע. כשפתאום את רואה, אתם נמצאים בחנות, והוא לא המנדנד, והוא לא המבקש, ולמרות שיש המון גירויים, ואת אומרת לו, איזה גיבור אתה, בטח אתה רוצה מלא דברים ואתה מתאפק, ואתה מבין שאנחנו לא קונים, או אם אמרת קודם נקנה רק אחד והוא מצליח. שמה אני מעודדת, שמה אני מעצימה, שמה אני מתלהבת, מאיך שהתאפקת והתגברת ולמדת. ולעומת זאת, כשהוא לא ככה, אני לא מתרגשת. ההתרגשות נשמור אותה למקומות שהוא מצליח ומתאפק ומתגבר. השיעור המרכזי שהוא לומד בדבר הזה, זה שאנחנו לא נגדו, זה פשוט, זה לא אני מולך, אלא זה אתה ואני יחד מול הגבול, ואני פה כדי לעזור לך. לעזור לך להבין את הגבול, ולהבין שזה לא אישי, להימנע מלהיכנס למאבקי כוח. כי כוח מוליד כוח. ככה זה עובד בטבע. אם אנחנו נפעיל כוח, אז הם גם ילמדו להפעיל כוח מול גבולות, ולקחת גבולות באופן אישי, ופחות באמת לחיות עם הגבולות בשלום, ולקבל אותם בהבנה ולהשלים איתם, ובסוף, בסופו של דבר, לקחת אותם גם למערכות יחסים אחרות.
כן. האמת, יש לי עוד שאלה. לפעמים שאני מוצאת את עצמי ככה, נכנסת לסחרחורת של מאבק כוח, ואני מבינה שאני טועה, אני גם מתנצלת. האם זה נכון לבקש מהילד סליחה? לבוא אליו ולהגיד לו, מתוק שלי, אני יודעת שזה לא היה לך נעים, ואני ממש מצטערת.
זה פשוט נפלא ומרגש, ואין שיעור יותר חשוב מזה. אפילו שעשויים אולי לקום עלינו כל אנשי הסמכות ההורית וההיררכיה, זה השיעור אולי בין השיעורים החשובים שילדים יכולים ללמוד בחיים. זה, קודם כל, זה שיעור בזה שכולנו בני אדם. אחד. שתיים, זה שיעור חשוב בזה שמותר לטעות, ומותר לשגות, ומותר להודות בטעות.
כן.
ומעבר לזה, השיעור אולי הכי מרכזי שילד לומד בזה שאמא באה ומתנצלת לו מכל הלב, זה כמה היחסים שלי איתה חשובים לה. חשוב לה בסופו של דבר להדגיש לי שהיא אוהבת אותי ואני יקר לה. זה אחד הדברים היקרים, זה פשוט נפלא. וזה אולי גם השיעור בלדעת איך להתנצל. כי להכריח ילד להגיד סליחה, כי הוא פגע במישהו, זה או משפיל אותו או גורם לו לזלזל במילה סליחה. הדרך היחידה שילדים באמת לומדים מה זה להתנצל, מה זה להתחרט מכל הלב, זה כשהם פוגשים את ההורים שלהם, תחשבי כמה שזה אותנטי. אם את אומרת סתם לילד, עכשיו אתה הרבצת לו ואת רוצה ללמד את הגבול, את אומרת לו, תגיד סליחה, אז או שהוא מרגיש שאת נגדו, עכשיו את מצטרפת לילד שהוא פגע בו, ועכשיו זה שוב, זה לא שניכם מול הגבול, אלא זה את עם הנפגע מולו, או שהוא לומד מזה שלמילה הזאת בכלל אין משמעות, ושאת מתכוונת, שזה סתם איזה חוב שצריך לפרוע. אם הרבצת, צריך להגיד סליחה, ואתה יכול עוד מעט לחזור שוב להרביץ ושוב להגיד סליחה. אבל אם פתאום את באה באמת עם כל כך הרבה רגישות וחמלה, ואפילו האיסורי מצפון האלה, ואת באה ואת מתנצלת, שמה הוא לומד באמת מה זה לבקש סליחה. זה נפלא. את רוצה לסכם מה את לוקחת איתך?
כן, בטח. דבר ראשון, היה לי ממש נעים לדבר איתך ולפרוק. אני לוקחת איתי את זה שאני והבן שלי, אנחנו, אני וכל ילד בפני עצמו, אנחנו לא אחד נגד השני, אלא אנחנו ביחד, אחד עם השני, מול הגבול או מול כל מכשול או כל מול אתגר שבא לפנינו.
בגדול זה מספיק, אם לקחת רק את זה.
לקחתי את זה, זה הרבה, זה הרבה. ולקחתי גם את זה שלדבר, הידברות עם הילד, פשוט להגיד לילד, אני מבינה שעכשיו אתה נורא רוצה את הממתק, אני מבינה שזה חשוב לך ושאתה רוצה את זה, ואני שמחה שהתגברת. כאילו, פשוט לתת לו את הציון להצלחה שלו.
ובכלל, לזהות הרבה מאוד רגעים שבהם הוא כן הצליח וכן התגבר, ושמה להתרגש ושמה להתלהב, ושמה להוסיף את כל האמוציות שאנחנו לקחנו מהאזורים של העמידה לפני הגבול.
מדהים.
יופי, נהדר, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה לך. וקיבלתי ממך המון, אני ממש מתחברת לדברים שאת אומרת. נהניתי ממש.
בהצלחה.
תודה.
האזנתן ללב של אמא מבית משפחה פודקאסט. אני אהובה רענן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820. שלוחה 20.